כל חי אונליין 93fm.co.il
The beat of the day.
או, שלום לכם, יום שני יוטט בתמוז תשע"ה, 6 ביולי 2015 למניינם. בקצב היום המהדורה המיוחדת לימי בין המצרים מתחילה ממש עכשיו. מה בתוכנית? הרב דוד ברוורמן בחיזוק לימי בין המצרים, היועץ החינוכי הרב אברהם סגל בטיפים מעשיים בעניין חינוך הילדים, המאמן האישי אליהו שירי בסדרת אימון אישית מרתקת שתעסוק במגוון נושאים סביב חשיבה חיובית ושיפור איכות החיים, וגם אחלה מוזיקה ווקלית הכנו לכם, כל זה מיד. אבל קודם לכן נגיד שלום לצוות שעושה את מהדורת בין המצרים של בקצב היום באולפנים השונים, בקולחי רועי קנטן, בג'יי רוט רדיו בי ניו יורק, דוד לוין רדיו שלום קנדה, רוברט לוי חי אפם יואנסבורג, קטי קלר ערוץ 2000 לוויין, יריב חזן רדיו סל 1 אונליין, בני מיימון שלגר נט, לוי כתובול, ישראל שלמה הוא האורך והמפיק של התוכנית הזו כאן באולפן, אלעד שעבר. וכבר נגיד שלום למרצה ערכים הרב דוד ברוורמן, בבקשה.
שלום לכם למאזיני בקצב היום. אנו נמצאים בימי בין המצרים, כש-17 בתמוז כבר מאחורינו. חשבנו, ציפינו, אולי לא ציפינו מספיק, כנראה שגם לא ביקשנו מספיק, אבל עדיין שוב אנחנו נמצאים בימי בין המצרים. מיצרים זה מלשון מן המיצר, מן המיצר קראתי חיה. אנו מבקשים לצאת מתוך המיצר. הימים הללו הם ימים מאוד מיוחדים, כי הם מיוחדים מצד אחד, כשכתוב כל רודפי הישגוע בין המצרים, כלומר ימים מורכבים, אולי אפילו אפשר לומר מסוכנים, לא כדאי לקחת סיכונים בימים האלו, כפי שכתוב בספרים הקדושים, כך שהימים האלה הם ימים לא פשוטים, מורכבים מאוד, אבל מצד שני, אומרים בעלי החסידות, כל רודפי כל מי שרודף, את הקדוש ברוך הוא, השיגו בין המצרים. הוא יכול להשיג השגות רוחניות בימי בין המצרים. כלומר, כפי שאמרנו, הימים האלו ימים מורכבים. האחד אינו סותר את השני. מצד אחד, ימים מורכבים, כתוב כל רוטפי השיגו בין המצרים. ימים מורכבים, ימים לא פשוטים, ימים שאסור לקחת בהם סיכונים, אבל מאידך כתוב כל רוטפי השיגו בין המצרים, מלמדים בעלי החסידות שבימים האלו יש דווקא יכולת להשיג השגות רוחניות ומעלות רוחניות דווקא בימים האלו. ומדוע דווקא בימים האלו? אז כתוב בחזל כך, שבימים שמזכירים את בית המקדש, בימים האלו שאנחנו לוקחים את נושא בית המקדש, את נושא החורבן והציפייה לבניין בית המקדש, והופכים אותו לנושא מרכזי, זה זמן שבו יורד שפע גדול בעולם. כי אנחנו אומרים את זה בפסוק, אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני, תדבק לשוני לחיקי אם לא אזכרכי. אבל אומרים את זה, אבל לא בדיוק חיים לפי זה. כי במשך השנה, מבלי לשים לב, כל אחד ואחד עסוק בעניינו שלו, ושוכח את הבעיה הלכת, הכללית של כלל ישראל, כפי שהיה אומר חפץ חיים, הוא היה אומר, הרי בני אדם בתפילת ה-18 מבקשים בקשות, בעיקר בברכות שנוגעות אליהם. מי שזקוק להצליח בבחינה, או רוצה להצליח בלימודים, אז מכוון בתחונן. מי שמרגיש שיש לו ערימה של קופה של שרצים וחטאים, מבקש סליחה, בהסלח לנו, מבקש סיוע בהשיבנו, אבינו לתורתך. אז זקוק לרפואה, מבקש ברפאינו וכן הלאה הדרך. אבל כמה באמת מתחננים ומבקשים על לירושלים עירך ברחמים תשוב, את צמח דוד עבדך מהרת הצמיח, ותחזן עניין בשובך לציון, וכן הלאה דרך רענה ועוניינו, אנחנו מרגישים שזה כביכול לא בדיוק הבעיה שלנו. אומר החפץ חיים, שוטים שכמותכם, אלו ברגע שיבנה בית המקדש, והקדוש ברוך הוא יקבץ את הגלויות, אז השפע ירד לעולם, לא יהיו חולים בבתי חולים, בתי חולים יתרקנו לגמרי מהחולים, וישארו שם רק יום, יולדות, בתי הסוהר יתרוקנו, הפשע יעלה מהעולם, העולם יבוא על תיקונו, יהיה ברכה בעולם, ירד שפע גדול בעולם, העולם יגיע לתיקונו, החילוניות תיעלם לחלוטין, בתי משפט יהפכו להיות לבתי דין של דין תורה, הבית משפט העליון זה יהיה בית הדין הרבני העליון, הכנסת תהפך להיות בית כנסת, עתידים בתי קרקסאות שבבבל להפוך להיות בתי מדרשות. אז בטח הבתי קרקסאות, בטח בכל האולמות האלו שיש שם את כל הריקנות שבעולם, יהפכו להיות בתי מדרש. ברחובות תל אביב ובחיפה ובכל מקום תהיה שם הצניות והקדושה והטהרה. וכשיקרה הדבר הזה, ובעזרת השם זה יקרה, לא יהיו צרות. לכן אומר החפץ חיים, אם נכוון בירושלים ירחה ברחמים תשוב, אם נבקש, אם נתחנן, אם יבכה, אם נזיל דימה על ירושלים ירחה, אם נזכיר, נהפוך את ירושלים, את בניין בית המקדש, לפחות בימים האלו של ימי בין המצרים, לנושא מרכזי ביותר, אז נוכל להביא את הגאולה בעזרת השם. לכן כשאנחנו עומדים בפתחם של ימי בין המצרים, עלינו לתת את הדעת מה אנחנו, מה עלינו לעשות כדי שבית המקדש ייבנה. כפי שכותב המסילת ישרים, הרמח"ל במסילת ישרים, שאל יאמר האדם, מי אני ומה אני שאני מבקש על בית המקדש? הלוואי שאני אתקן נקודה אחת שאני צריך לתקן בהתנהגות היומיומית שלי, אז בית המקדש? אומר המסילת ישרים, זה לא נכון. כל יהודי ויהודי, באיזה מצב שהוא נמצא, זה לא משנה באיזה מצב שהוא נמצא. לא משנה באיזה שפל רוחני הוא נמצא. עליו לבקש את בניין בית המקדש, את גילוי שכינתו התברך, את היציאה מהגלות, כלומר יש כאן גם סור מרע וגם עשה טוב. לצאת מהגלות, לצאת מכל הצרות של הגלות, לקבץ נדחי עמו ישראל בכל כנפות תבל, ולבנות את בית המקדש. ולבנות את בית המקדש, על זה צריכים לבקש בימים האלו. ולכן, כל יהודי ויהודי, לאחר 120, ישאל אותו הקדוש ברוך הוא שלוש שאלות. ועל שלושת השאלות האלו יצטרך להשיב תשובות מלאות ומספקות. ישאל אותו הקדוש ברוך הוא, האם קבעת עיתים לתורה? כלומר, האם שמעת שיעורי תורה? האם היה לך קביעות עיתים לתורה, לקבוע עיתים לתורה? לא מדי פעם. לימוד תורה יומיומי, שאתה לא מפספס אותו. שאלה שנייה שישאלו אותו, האם נסעת ונתת באמונה? נסעת ונתת באמונה זה לא רק בביזנס, זה כל מה שקשור לבן אדם לחברו. על זה הוא צריך להשיב תשובות מלאות ומספקות. והשאלה השלישית, האם ציפית לישועה? ציפית לישועה זאת שאלה שהיא באמת לא פשוטה. כי מי מצפה לישועה? רק אדם שזקוק לה. אבל מי שלא זקוק לה, מה פתאום שיצפה לישועה? אומר, טוב לב שאני נמצא היום. אבל זאת בדיוק הבעיה, שאדם טוב לו שהוא נמצא היום. כי אם אדם התרגל לגלות, זאת הבעיה הכי קשה שיש. לזה קוראים הסתגלות. אז שמעתי את זה מהרב ישי וליס. הסתגלות זה להסתגל לגלות. אסור לנו להסתגל לגלות. זה החורבן הכי גדול, שאנחנו טוב לנו איפה שאנחנו נמצאים. אדם שנמצא בבית כלא, כל עוד הוא מצפה לצאת מהבית כלא, כל עוד הוא מבין שהחיים שלו בבית כלא הם לא חיים נכונים, והוא נמצא כאן בלית ברירה, עד יש לו ציכוי להיוושע. אבל ביום שבו הוא מרגיש שהכלא זה ביתו, זה אסון שלו, גמרנו. פה הוא איבד את התקווה, הוא איבד גם את היכולת לחזור להתנהגות האנושית שנמצאת מחוץ לבית הכלא. עלינו לזכור שאנו בגלות, אנו בגלות, בגלות קשה מאוד ולא פשוטה, והסוף של הגלות, כפי שכתוב בחז"ל, זה החלק הקשה ביותר שיש, המורכב ביותר שיש. וכפי שלמדונו רבותינו, זיכרונם לברכה, ויבדלו לחיים טובים, רבותינו של היום, שאנחנו נמצאים ממש 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 בפתחה של הגאולה. והרגעים האלו דורשים כל אחד מאיתנו, היכן שאתה נמצא, לבקש יציאה מגלות ולבקש את בניין בית המקדש. וכאן, כשאדם מבקש, זה לא מספיק רק לבקש. אדם צריך לעשות משהו. חז"ל מלמדים אותנו שיש סדרה של פעולות מעבר לתפילות שאדם צריך לפעול כדי לגרום לכך שהקדוש ברוך הוא ירצה להשרות את שכינתו עוד השנה תשעיני עיני בעזרת השם. זה תלוי בנו, זה תלוי בכל אחד מאיתנו. חז"ל מלמדים אותנו את זה. אנחנו רוצים בעזרת השם, בסייעתא דשמיא, בסדרה של המפגשים הקצרים האלה, לנסות לגעת בפעולות מעשיות שהם יגרמו בכך שבעזרת השם יהיה לנו שותפות בבניין בית המקדש, שנוכל לומר לאחר 120, לומר ריבונו של עולם, אנחנו עשינו את שלנו, יש לנו חלק בבניין בית המקדש. כפי שאנחנו אומרים את זה, כי שנאמר בחז"ל, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. מה זה זוכה? כל כך הרבה אנשים במשך 2000 שנות גלות התאבלו על ירושלים ועדיין לא זכו. פה כתוב, לא כתוב יזכה, כתוב זוכה. אלא התשובה היא כזאת. אם אתה זוכה להתאבל על ירושלים, אתה כבר חלק מבניין בית המקדש. אתה שייך לעולם הנצח, והנשמה שלך נמצאת כאן בבניין בית המקדש. וכשבית המקדש ייבנה, כך כתוב בחז"ל, אתה תראה את החלק שלך בבניין בית המקדש. כי בית המקדש נבנה מפעולות וממעשים ומתפילות של המצפים לישועה לאורך כל הדורות. וכשבית המקדש ייבנה, הקדוש ברוך הוא יגאל את עם ישראל ויראה לכל אלה שיתאבלו על בית המקדש, יראה להם את בית המקדש, כפי שכותב הריטב"א, מגדולי הראשונים, הוא כותב כך, שכאשר משיח צדקנו יגיע, אז התרחשו שני שלבים של תחיית המתים. השלב הראשוני, הקדוש ברוך הוא יפעל ויקים את המתים לתחייה, רק את אלו שיתאבלו על בית המקדש, כך כותב הריטב"א, שרק אלו שיתאבלו על בית המקדש, הם אלו שיזכו לראות את בניין בית המקדש. זאת אומרת, עוד לפני שבית המקדש נבנה, יש שלב ראשוני של תחיית המתים, של אלה שיתאבלו על ירושלים. והם יראו איך שבית המקדש יורד משמיים, יורד משמיים בית המקדש, הם יראו את זה ביניהם, שהתפילות שלהם לא הלכו לשווא, אלא הצטברו והצטרפו, ובית המקדש ירד משמיים. לאחר מכן, בשלב הרבה יותר מאוחר, יהיה תחיית המתים לאלה שלא זכו לבקש את בניין בית המקדש. ולכן כשיושבים שיבה לא עלינו, אומרים לאבלים, המקום מנחם אתכם בתוך שער אבלי ציון ירושלים, ולא תוסיפו לדאבה עוד. הרי הרבה שואלים, מה מכניסים פה את אבלי ציון וירושלים? כעת הוא יושב שיבה על אמא או על אבא, אז מה אתה מכניס לו עכשיו את ירושלים? אז אומר הריטב"א, הוא אומר כך, אם אתה כבר יושב שיבה, אם אתה כבר בוכה, אז תצרף גם את בניין בית המקדש לאבל שלך, מהאבל האישי, לאבל הקולקטיבי, לציפייה הקולקטיבית, ואז תזכה בעזרת השם לראות את בניין בית המקדש. לכן אומרים לו, תנצל את ההזדמנות שאתה כבר בין כך בצער, תצטרף לצער הכולל של חורבן העיר, חורבן ירושלים, הצער של הגלות, ואז תזכה בעזרת השם לראות את בניין בית המקדש. בעזרת השם, החל ממחר, אנחנו נתחיל לדבר על פעולות מעשיות שכתוב בחז"ל, שיגרמו לכך שבית המקדש ייבנה.
תודה לרב דוד ברוורמן על פינתו המחכימה, והנה עץ חיים בגרסה הווקלית מתוך משוררים 5.
Hatzchaim hila machzikim bo 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 Besamcheu meyisho Hatzchaim hila machzikim bo 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 Besamcheu meyisho Beruchheu dar kainoyam Bechol nesiva seyo Sholem sholoyim Beruchheu dar kainoyam Bechol nesiva seyo Sholoyim Tarararai lai Larararai tiririm Tarararai tiririm Oyom oyoyom Tarararai lai Larararai tiririm Oy 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 bam bam baram bam 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 baram 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 bam bam baram
Oh, Lord.
ביצוע ווקלי למאדרין מתוך המשוררים 5. אנחנו נצא להפסקה, אנחנו שנשוב נהיה כאן עם טיפים מעשיים בעניין חינוך הילדים מפי היועץ החינוכי וראש מכון סגל, הרב אברהם סגל. אל תלכו.
The Beat of the Day. All the programs are available on our website at www.israel1.fm.
התוכנית בחסות Israel One Productions. ישראל אחד הפקות. החברה המובילה בציבור החרדי להפקת ג'ינגלים וקטעי קריינות לפרסומות, פנטונים לסלולר, מרכזיות וסרטי תדמית. עם למעלה מ-12 שנות ניסיון ואלפי לקוחות מרוצים. לפרטים התקשרו 077-2-200-200 077-2-200-200.
בקצב היום, בקצב היום.
שבנו, מהדורת בין המצרים של בקצב היום, ועכשיו זה הזמן לעבור ולשמוע את פינתו של היועץ החינוכי וראש מכון סגל, הרב אברהם סגל. בבקשה.
שלום, מאזינים יקרים, פה איתכם, אברהם סגל. חזרנו עם פינת החינוך שלנו לשלושת השבועות. אנחנו קודם כל רוצים להודות לכולם על הטלפונים המודדים. אני שמח שאנשים נהנו מהייעוץ, מהפינה, את החינוך שמעצים, הצימו הורים ונתנו להם כוחות להצים ילדים. זה בעצם מטרת הבריאה, להיטיב לבריאות. איש את רעהו יעזורו, לאחיו יאמר חזק. ובאמת תודה רבה על כל הטלפונים המודדים ואלה שהזמינו הרצאות וייעוץ פרטני ושנעזרו. אני מודה לכם. ואנחנו בסייעת הדשמיים ממשיכים עם פינה חדשה, פינת החינוך, ודווקא הפעם נתעסק בענייני דיומה, בעניינים של מידות בין אדם לחברו, שבעצם מטרת הבריאה זה כל העניין של דרך ארץ קודמה לתורה, הנושא של עשיית חסד, עולם חסד ייבנה. ודווקא בימים האלה, שימים של בין המצרים, זה בדיוק מתאים לעבוד על המידות, לחזק את העניינים של בין אדם לחברו. אז בדיוק אנחנו נתעסק בסוגיה הזאת, לשפר את המידות, לחנך את עצמנו ואת ילדינו, ושיהיה לנו סייעתא דשמיא בעזרת השם, שנרווה נחת מעצמנו, מהילדים, ושהקדוש ברוך הוא ירווה נחת מכולנו. אומרים בשם איזה רבנית חכמה, שהיא אמרה פעם שכל הקיץ הוא מאוד קצר, סך הכל עניין של כמה שבועות. היא אמרה כך, שימו לב, בשבע שבועות סופרים, זה הכוונה ספירת העומר, שלוש שבועות בוכים, הכוונה ימי הבין המצרים, זה ימים של בכי ואבל, וארבע שבועות תוקים, הכוונה חודש אלול, תוקים בשופר. זה עובר מאוד מהר. אנחנו נמצאים כרגע בימי הבין המצרים, בשלושת השבועות, הזמן של הבכי, זמן של האבל, שלא יכולים לשמוע מוזיקה, לא יכולים לרקוד בחתונות, אנחנו מתאבלים על חורבן בית המקדש, וחזל אומרים, באיכה כל רודפר השיגוע בין המצרים, הימים האלה נקרים ימי בין המצרים, כי כל הדורות, כל מי שרדף את כלל ישראל וצייר אותם, השיג אותם דווקא בימים האלה של ימי הבין המצרים. גם חורבן בית המקדש הראשון והשני נחרבו בימים האלה בתשעה באב. אז לכם, מה יותר מתאים להתעסק בחוויה מתקנת, על אהבת חינם, על עבודת המידות, בעניינים שבין אדם לחברו, על שלום, כבוד הבריות, אחדות, כדי שהדברים האלה באמת יהיה סוג חוויה מתקנת, לזכות לבניין בית המקדש שיבנה במהרה בימינו. אז ננסה בסייעתא דשמיא לקחת מידות מרכזיות בבן אדם לחברו, ננסה ללמד איך לחנך את עצמנו ואת ילדינו למידות יותר טובות בימים האלה, ואולי בזכות זה הקדוש ברוך הוא יעורר רחמים ויבנה לנו את בית המקדש עם הישועה שלמה במהרה בימינו, אמן. אם אנחנו נסתכל על העניין של חורבן הבית, בעצם היה שתי בתי מקדש, בית מקדש הראשון נחרב על עבירות חמורים, על עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. אבל אחר כך הוא נבנה אחרי 70 שנה. אבל בית מקדש השני כתוב בחזר שנחרב על שנאת חינם. והחפץ חיים מסביר שרואים שהעניין הזה יותר חמור, כי זה לא נבנה עדיין, כבר 2000 שנה ואנחנו עדיין בגלות. סימן ששנאת חינם עדיין רוקד בינינו. ולכן זה הנושא שאנחנו צריכים להתעסק בימים האלה, לחנך את עצמנו בנושאים האלה. ובואו אנחנו ננסה לראות מה אנחנו יכולים לעשות כדי לשפר את המידות שלנו ושילדים שלנו, כדי להביא נחת רוח לבורא עולם ולעורר רחמים, כדי שיבנה בית המקדש בקרוב. אני הייתי רוצה להתחיל עם הסיפור שהגמרא מספרת במסכת גיטין, הגמרא הידועה שמספרת על למה נחרב בית המקדש. כתוב על סיפור שיהודי שקראו לו, שהיה לו חבר שקראו לו קמצא, היה לו חבר שהוא מאוד אהב אותו קראו לו קמצא, והיה לו שונא שקראו לו בר קמצא. הסיפור מאוד מפורסם, אז נקצר בסיפור, אבל כדאי להבין את העומק כאן, אני אספר את התמצות. היהודי הזה שלח שליח להזמין את החבר שלו קמצא, אבל בטעות הוא לא הקשיב טוב, וחשב שהוא אמר לו בר קמצא, הזמין את השונא בר קמצא לסעודה, וכשהגיע בעל הבית ראה, הוא גירש אותו בבושת פנים, וכמובן היהודי מאוד נלהב וכעס, והוא החליט למקום על זה שהחכמים ישבו ולא מחו, סימן שנוח להם בבושות שהוא סבל, ולכן הוא החליט לנקום ולשין לקיסר שהיהודים מרדו בו. כדי להוכיח את זה הוא אמר שישלח קורבן משובח, זה היה העגל הטילס, אומרת הגמרא, העגל הכי משובח, השלישי לבטן אמו, וכדי שיראה שכלל ישראל לא יקריב את הקורבן, הוא חבל ועשה מום, כדי שלא יוכלו להקריב, אבל הוא עשה את זה מתוחכם, הוא עשה מום במקום של לגויים זה לא נקרא מום, כי גם גויים מקריבים קורבנות, אבל אצלם מום זה רק שחסר עבר, אבל אצל יהודים זה הרבה יותר מקפידים, ולכן יש מומים שאצל יהודים זה נחשב מום ואי אפשר להקריב, אצל גויים זה לא נחשב. מספרת הגמרא עושה מום בניב שבשפתיים ובמקום של השפתיים, או יש עוד דעה בדוקין שבעין, איזה מקום בעין, זה מקום, מספרת הגמרא, של גוי זה לא נחשב מום, אבל כלל ישראל נחשב מום. ואז הוא ידע שהרי הקיסר לא יבין למה לא יקריבו, והוא יראה בזה מרידה, וכלל ישראל לא יוכלו להקריב, ואז הוא ינקום בהם. אז מה קרה? אז חכמים קיבלו את הקורבן, השליחות של הקיסר, היו כאלה שחשבו שצריכים להקריב את זה, מפני שלום מלכות, שלא יבזו את המלכות, אבל החכמים החליטו שלא יצא תקלה, בעקבות כך הם יקריבו, כדי שלא יצא תקלה, שיגידו מותר להקריב קורבנות עם מומים, אז לכן החליטו שלא להקריב. ואז חשבו, אבל כלל ישראל בסכנה, אולי צריכים להרוג את הבן אדם הזה, כי מסכן את כלל ישראל, זה ויכוח נפש. ואז שוב חכמים החליטו שיגידו יצא תקלה, שמי ששם מטיל מום בקורבן, מגיע לו עונש מוות. אז ושוב יצא תקלה, לכן לא הרוגו אותו. בסוף הסיפור מאוד ידוע, מסיים את הגמרא, שמרוב הניבות של חכמינו ז"ל, יצא שהם לא יקריבו, ואז הקיסר יצא והחריב את בית המקדש, ואנחנו הלכנו לגלות. זה הסיפור של הגמרא. שמעתי פעם אמרה עוצמתית מאוד, ומאוד יסודית בסוגיה הזו של בן אדם לחברו שגרם לחורבן בית המקדש. והאמרה זה בשם המהר"ל מפראג, וראיתי זה גם בשם המהר"שה. שימו לב איפה הוא עשה את המום. כתוב שהוא עשה את המום בניב שבשפתיים או בדוקין שבעין. מה היה החטא של הדור, אומר המהר"ל? היו בעלי לשון הרע, שזה בעצם הגורם של שנאת חינם. שאיך מדברים לשון הרע? על ידי השפתיים. איפה הדבר השני זה הנושא של הדוקין שבעין, שזה עניין צרות העין, שאדם לא מפרגן לשני, שעל ידי זה גם מגיעים לשנאת חינם. אז שואל המהר"ל, היהודי הזה רצה לעורר את הנושא הזה של היחד של הדור, שיהודים לא מקפידים על עניין של העין טובה והפה, עד כוח הדיבור שלנו לדבר מילים טובות אל הפוך פוגעים אחד בשני. וזה מה שהוא רצה לעורר כתרוג. ולכן שהמלך יביא את הקורבן ולא יקריבו, ככה הוא יעורר את הכתרוג הזה. לכן הוא תעשה את המום דווקא במקומות האלה. שואל המהר"ל, למה לא שולחו להסביר לקיסר את הסיבה? למה שהם לא מקריבים את הקורבן? אומר המהר"ל שהקיסר לא היה מבין, כי גוי לא יבין כזה דבר דינות. מה צריך להסביר לו? איך אומרת הגמרא? שאצלהם זה לא מום, אצלנו זה מום. מסביר המהר"ל, העומק כאן, שאצל גוי מי שמדבר מילה או לא מפרגן עם העין שלו, אין לו עין טובה, זה לא חיסרון, לא פגעתי בשום דבר, לא עשיתי עירה למישהו. זה רק דיבור, זה רק חוסר פרגון. גוי לא יכול להבין את הייחודיות של עם הנבחר, של כלל ישראל, של כלל ישראל, עם הנבחר, ושומרים על העיניים. יש פרגון, יש פה, כוח הפה של התפילה, של לחזק מילה טובה אחד לשני. לכן החכמים אמרו שזה הדבר שהם ציפור נפשנו, אנחנו לא יכולים לוותר על דבר כזה. לכן, שבאם אנחנו נקריב את הקורבן הזה, החכמים אמרו, עדיף יחרב בית המקדש ולא ייפגע את העניין של העין טובה וכוח הפה. כי אם ישחטו יגידו כאילו שזה לא דבר חשוב. על החכן חכמים הכריעו שכל הבית מקדש ששכינה שורה בישראל זה בגלל העניין הזה. ואם אין עניין של מידות טובות, לא צריכים בית מקדש. לכן לא רצו להקריב את המום. ואז שאלו למה לא הורגו אותו, שאז יחשבו למה הורגו אותו, בגלל שהוא שם מום בקורבן, לכן הורגו אותו. אבל זה לא נכון. העיקר בגלל המסירה שהוא פגם בכוח הדיבור, בגלל הצרות עין והלשנה, וחכמים אמרו שוב יוצא תקלה, שלא יבינו את הנקודה העיקרית שציפור נפשנו זה כוח העין והפה. אמרו עדיף שלא יהיה מת מקדש של עצים ואבנים, אבל עין טובה מילה טובה יישאר אצל כלל ישראל, כי זה היסוד של כלל ישראל, וזה הנחמה שלנו עד היום הזה, ורק בזה נוכל לעורר את הגאולה ובניין בית המקדש, אם נתחזק במידות האלה. בעזרת השם מחר אנחנו נתחיל להתעסק במידה הראשונה, מידת השלום. תודה רבה ולהשתמע.
תודה רבה לרב אברהם סגל, ראש מכון סגל, ונספר לכם המאזינים שאם אתם רוצים להתייעץ עם הרב בענייני חינוך הילדים, אתם יותר ממוזמנים לחייג ל-03-644-1180, 03-644-1180. אנחנו נצא לעוד הפסקה קטנה, נתרענן, נשתה כוס מים, ומיד כשנשוב נהיה כאן עם פינתו של המאמן אליהו שירי.
Sihikus varevus tuvato iro Imoyu bne yodom margishim Imoyu bne yodom margishim Bemesikus varevus במסיקוס ורעיבוס טוב הטוירו אויו, אויו משתגעין ומסלטים אחריות
שבייניהם כי מלוי אוי לא כסף וזהוב לי מיומו שבייניהם כי מלוי אוי לא כסף וזהוב לי מיומו כי התוי בו כוי לילס כל התוי בו שבו אוי לא כי התוי בו כוי לילס כל התוי בו שבו אוי לא כי התוי בו כוי לילס כל התוי בו
The Beat of the Day. All the programs are available on our website at www.israel1.fm.
התוכנית בחסות Israel One Productions. ישראל אחד הפקות. החברה המובילה בציבור החרדי להפקת ג'ינגלים וקטעי קריינות לפרסומות, פנטונים לסלולר, מרכזיות וסרטי תדמית. עם למעלה מ-12 שנות ניסיון ואלפי לקוחות מרוצים. לפרטים התקשרו 077-2-200-200 077-2-200-200
בקצב היום, בקצב היום
בקצב היום, ועכשיו נגיד שלום למאמן האישי, אליהו שירי.
שלום וברכה לכל מאזיני בקצב היום. בשיחה הזו ברשותכם, אנחנו נדבר על איזושהי תובנה, שבאמת ובתמים יכולה להפוך אותנו לסלע מוצק בים של חולשות. לחזק את הנפש שלנו, ולהביא אותנו עם הזמן, בעזרת השם למעין גאונות רגשית, שעוזרת לנו מהר, לסלק מתחים מהחיים שלנו, חרדות ופחדים, לייצר רגשות של ביטחון, אמונות מעצימות, עונג ושמחה. ולא רק זה, על פי הבטחת המקורות, התובנה הזו גם תמשוך אל החיים שלנו, כפי שנראה מן הספרים, תמשוך אל החיים שלנו השפעות גדולות והצלחות נפלאות. לפני שניגש אל התובנה עצמה, תרשו לי לשאול אתכם שאלה. מה באמת רוצה מאיתנו הקדוש ברוך הוא. מהו בעצם התענוג הגדול ביותר שלו? מהי כביכול, כביכול משאלת הלב שלו? איך אפשר לדעת מהי משאלת ליבו של אדם מסוים? מה נמצא בראש סדר העדיפויות שלו? אם אתם עכשיו פוגשים איזשהו אדם מסוים שעומד ליד קודש הקודשים שם בכותל המערבי, כנגד קודש הקודשים, עוצם את עיניו, הוא יודע שיש לו שעת רצון של 10 שניות, והוא בעצם מתחיל לעצום את עיניו לבקש בקשות, בכיסופים, בתפילה מעומקא דליבה. אנחנו יודעים שהתפילה הזו היא בעצם משאלת הלב שלו. אם הוא כרגע מתפלל שם על שידוך לבת שלו, או על מצבו הכלכלי, אנחנו יודעים שהתפילה הזו בעצם מעין בקשה שנמצאת בראש סדר העדיפויות שלו. איך אפשר לדעת מה נמצא כביכול בראש סדר העדיפויות של השם יתברך, של האין עוד מלבדו? אתם יודעים שהתורה מגלה לנו איזושהי סוגיה שהיא בגדר סוד אדיר. הקצה של הסוגיה הזו מופיע כקצה קרחון בתורת תניגלה, אבל ספר הזוהר וחכמי תורת הנסתר מדברים על כך הרבה יותר בהרחבה. גם לבורא העולם בעצמו יש תפילה כביכול. מה זה תפילה? ביטוי לאיחול של האדם, לרצון האמיתי והנעלה ביותר שלו, נכון? לבורא העולם יש כביכול תפילה. פשוטו כמשמעו, הגמרא במסכת ברכות בדף זין עמוד א' אומרת לנו, מניין שהקדוש ברוך הוא מתפלל? ואז הגמרא מביאה פסוק מהתנך שמוכיח שבורא העולם בעצמו מתפלל. ומי שמתבונן יכול למצוא עוד כמה פסוקים כאלה בתנך, שכביכול מראים לנו שבורא העולם מתפלל ואומר, מי ייתן? או יהי רצון מלפניי, או בית תפילתי, ועוד ועוד. זאת אומרת שיש לבורא עולם מין דבר כזה שנקרא תפילה. ומהי התפילה שלו? מה כתוב בפתק התפילה שלו? מהו נוסח התפילה שלו? אומרת הגמרא שזהו הנוסח של תפילתו של בורא עולם. יהי רצון מלפניי, שיכבשו רחמיי את כעסי, ויגולו רחמיי על מידותיי, ואכנס לבניי לפנים משורת הדין, ואנהיג אותם במידת הרחמים. איך התובנה הזו קשורה לחיסול וסיכול של כל החרדות והמתחים והפחדים שבחיינו? איך התובנה הזו קשורה לשפע כלכלי בחיינו, פשוטו כמשמעו, כפי שנוכיח מן המקורות? איך התובנה הזו קשורה למיצוי העצמי שלנו? הגמרא מגלה לנו שיש לבורא עולם איזשהו איחול, איזשהו כיווי כביכול. יהי רצון מלפניי שיכבשו רחמיי את כעסי. מה זה כעסו כביכול? כעס הכוונה היא לדין. דין הכוונה היא לאמת שמקטרגת. מי שיסתכל במפרשים על הגמרא. יהי רצון, אני מאוד מאוד רוצה שתתעורר אצלי. אני מאוד מעוניין שתתעורר אצלי איזושהי כזו מידה של רחמים, שתכבוש את האמת שמקטרגת עליכם בניי. שיכבשו רחמיי את כעסי. את הדין, את האמת שבאה ואומרת שלא מגיע לכם. ויגולו רחמיי על מידותיי. אני באמת בפנימיות לא רוצה ללכת איתכם במידה כנגד מידה. זו רק הנהגה שנאצלת ממני מידה כנגד מידה. אבל באמת באמת, מה שאני רוצה, זה שיגולו רחמיי על מידותיי, ואכנס לבניי לפנים משורת הדין, מעבר למה שמגיע להם. מעבר למה שנגזר עליהם בראש השנה, מעבר למה שאומרת עליהם האמת, ואנהיג אותם במידת הרחמים. מהי מידת הרחמים הזו? ספר הזוהר בכמה פרשות מדבר על כך שזוהי הנהגה שקוראים לה עתיקה קדישה. מה זה עתיקה קדישה? מלשון עתיק וקדוש. בעצם זו הנהגה שאם בורא עולם מפעיל אותה, הוא משפיע עלינו אור גדול מאוצר מתנת חינם. כך כותב רבנו שלמה אלישיב, עליו השלום, שהחזון איש העיד עליו אחרון המקובלים, בספרו לשם שבו והחלמה. כותב לנו בעל הלשם, הרב אלישיב, זוהי הנהגה שהיא אור גדול מאוצר מתנת חינם, ושההנהגה הזו פועלת על האדם, היא רק מטיבה לו ולא רואה את הסורר שבו, ומשפיעים על האדם ישועות גדולות כפלי כפליים מהצטרכותו. זו מעין אהבה ללא תנאי שבורא עולם מערסל אותנו באהבה ומשפיע עלינו כל טוב. אתם יודעים כמה מקורות מדברים על הסוגיה הזו? הרב יעקב משה הלל, שיחיה, כתב בקונטרס, ויצאו ברכוש גדול, שזוהי אומנות וסוד שקיבלנו מאבותינו, שהיא מתעוררת ההנהגה הזו שנקראת עתיקה קדישה, סוד הכתר העליון, כך מכנה זאת הרב יעקב משה הלל, האדם זוכה להצלחות כבירות ברוחניות בגשמיות. הרמח"ל מדבר על ההנהגה הזו, רבי חיים פרילנדר מדבר בביאורו על תורות הרמח"ל על ההנהגה הזו, רבי נחמן מברסלב מדבר על ההנהגה הזו, הרבי מסלוני מדבר על ההנהגה הזו, ועוד הרבה מאוד מקורות שמוכיחים שברגע שמתעוררת ההנהגה הזו על האדם, ממלאים לו את משאלות ליבו בצורה שגם לא תזיק לו. זהו בעצם רצונו האמיתי, הנעלה ביותר, התענוג הגדול ביותר של השם יתברך. זאת אומרת, יש לבורא העולם בתנ"ך הרבה שמות, אם שמתם לב. שם אלוקים ושם צבקות ושם יוד ורק יוד והי מן המצר קראתי יה, ושם של אדנות ושם של יוד כבב כי כל פעם בניקודים שונים. מה העניין של אותם 10 שמות שונים? מסביר לנו הרב אשלג בספרו ספר ההקדמות, שכל הנהגה זה לא מהותו הפנימית כביכול של בורא עולם. את מהותו הפנימית אנחנו לא יכולים להשיג. כל שם מבטא סך הכל הנהגה שנאצלת ממנו, ויש לו הרבה הנהגות שונות, הנהגה של דין, של ערך הפיים, של חסד, של משפט ועוד ועוד. אבל הרצון האמיתי, הנעלה ביותר של בורא העולם, התענוג הגדול ביותר שלו, האיחול שלו, זה הלוואי ותתעורר אצלי כזו הנהגה של אהבה, כזו הנהגה של רחמים, שיכבשו רחמי את כעסי ויגולו רחמי אל מילותיי ויכנס לבניי לפני משורת הדין, ונהיג אותם בהנהגת הרחמים, הנהגת העתיקה קדישה. ישועות גדולות כפלי כפליים מצטרכותנו. כבר נשאל למה זה לא קורה לכאורה. מה, ייתכן שחס וחלילה תפילתו לא התקבלה, חס ושלום? מה קורה כאן? אבל מגיעים פה למסקנה. חברי היקר, גברת יקרה, אני פונה גם אל עצמי, אם נתבונן עכשיו בפנימיות האמיתית, הכוח היחיד שמחיה כרגע, כל שנייה, את הדומם, צומח, חי, מדבר. את מצבנו הבריאותי, מחדש כל רגע את מצבנו הכלכלי, את מצבנו הנפשי המשפחתי, את הייעוד שלנו. הכוח הזה שאין מי יאמר לו מה תעשה או מה תפעל, שמזיז ומניע את הכל, שאין עוד מלבדו. המחליט היחיד האמיתי לגבינו, כל מה שהוא רוצה, זה רק לסדר אותנו, להושיע אותנו בישועות גדולות מהנהגת העתיקה קדישה, מעבר למה שמגיע לנו. זהו הרצון האמיתי שלו. אז למה זה לא קורה? למה התפילה הזו, יהי רצון מלפניי לכאורה, חס ושלום, לא מתקיימת? מסביר לנו המקורות שבורא העולם קשר את ההנהגה הזו במוח שלנו, והיא לעולם לא תתעורר אלא אם כן נאמין בזה ונבטח על זה. כך כותב הרב אלישיב בספרו לשם שבו בהחלמה, שסוגיית הביטחון זה מין עבודת מחשבה ושכנוע פנימי עמוק. סוגיית הביטחון היא הסוגיה היחידה שמעוררת את ההנהגה הזו שנקראת אור גדול מאוצר מתנת חינם. מה פירוש? מסביר לנו רבי חיים פרילנדר בכמה מאמרים בספרו שפתי חיים, כשהוא מבאר את תורת הרמח"ל, היום ההנהגה היא מלמטה למעלה. בעבר בורא העולם הוא כביכול, לא כביכול, המחליט היחיד, וההנהגה בעבר הייתה מלמעלה למטה. אבל מאז שניתנה התורה לישראל, בורא עולם כל כך אוהב אותנו שמסר את ההנהגה בידיים של ישראל, וההנהגה היא מלמטה למעלה. ישראל כביכול מנהיגים את העולם, כמו שמביא רבי חיים מוולוז'ין בספרו נפש החיים, שהוא מדבר על סוגיית האין עוד מלבדו. הוא אומר שבורא עולם פנה לישראל ואמר להם, הוא מביא מדרש, אף על פי שאני רוכב בערבות, אתם ישראל המנהיג שלי. שהוא קשר את ההנהגות במוח שלנו. זה סוד הפסוק, מלך אסור ברהתים. מלך, הכוונה היא למלכו של עולם. אסור, הכוונה היא כביכול קשור באזיקים, כביכול. ברהתים, רהטים, אומר הזוהר, זה על שם המחשבות שהם רצות, רצים, רצות כל הזמן. אז המלך כביכול, מרצונו הגביל את עצמו וקשר את ההנהגה הזו ברהטי המוחין שלנו. ורק אם בליבנו תתעורר הידיעה, יש לבורא עולם כזו הנהגה, רק אם בליבנו תתעורר הידיעה שכל מגמתו היא רק להושיע אותנו בישועות מעבר להצטרכות שלנו, ולהעלות אותנו לגדולה ולהשפיע עלינו לפני משורת הדין, ונתמים את עצמנו על הידיעה הזו, אז ורק אז כשנתמים את עצמנו ונבטח על זה, תתעורר עלינו הנהגה נדירה כזו, ואז חייו של האדם עולים לגדולה. אנשים סביבו יתחילו לומר, תקשיב, תמיד היו לו חיים טובים, אבל משהו קרה, משהו יתרומם שם. אגב, זו גמרא מפורשת, מסכת נדרים, בזה אני אסיים. הגמרא מסכת נדרים בדף למד ב' אומרת, כל המתמים עצמו, השעה עומדת לו. מה זה השעה עומדת לו? התוספות כותב, עולה לגדולה. המערשה כותב שמשנים את המזל שלו. מה זה כל המתמים עצמו? או כל המתמים עצמו, הקדוש ברוך הוא מתמם עמו. שאם אדם קובע בדעתו בידיעה ברורה, אני הבן של השם יתברך, והוא מכניס חזק בתוך התודעה שלו כל מגמתו וכל רצונו, והתענוג הגדול ביותר של האבי יוצרי ובוראי, זה להיכנס לי לפני משורת הדין, זה שיכבשו רחמיו את כעסו, יגול רחמיו על מידותיו, להנהיג אותי בהנהגת העתיקה קדישה, ולהושיע אותי בישועות כבירות כפלי כפליים ההצטרכות שלי, להרסל אותי באהבה, להנהיג אותי לפני משורת הדין, לכן אני בוטח בו. כשאדם מגיע למין תחושה פנימית כזו, בגלל שהוא משוחח עם עצמו, מסביר את זה לעצמו, מברר את זה לעצמו, מתחיל להיוולד אצלו בלב פרי כזה שנקרא ביטחון. הביטחון הזה הוא זה שמעורר את האור הגדול מהוצאה מתנת חינם. אתם ודאי שמעתם על המשפט שינון הזה, הרי אני מאמין באמונה שלמה שמעוצה מתנת חינם. מקום שאדם חושב שם עוד ימצא. הרי אני מאמין באמונה שלמה שמעוצה מתנת חינם, ממש מתחוללות עבורי ישועות גדולות ונפלאות בחיי. תודה להשם. אדם שמשנן כזה משפט הרבה מאוד פעמים ומסדר את זה במחשבות, מתחיל לייצר בתת ההכרה שלו בליבו תחושת ביטחון. ככל שנשנן את הסוגיה הזו יותר, והיא תצמד יותר ברהתי המוחין שלנו, ותהפוך לתפיסה אוטומטית, תמימה, תת-הכרתית, כך יותר תתעורר עלינו ההנהגה הנפלאה הזו שנקראת לפנים משורת הדין. אני פונה אליכם חברים, כי מדובר בגאולה הפרטית של כוחות הנפש שלנו כשלומדים את הסוגיה הזו. פונה אליכם, אני אומר, אם אתם רוצים ללמוד יותר לעומק, בעיון, את הסוגיה המצילת חיים הזו, שמשפיעה על הפסיכולוגיה הפנימית שלנו, על הערך העצמי, על תחושת המסוגלות, ומשפיעה גם כביכול על הנהגה של מעלה, לעורר אלינו הנהגות נפלאות, אתם יכולים לשמוע כל יום קצת מידע שיחדור אל המוח, או שלוש פעמים בשבוע בטיפ היומי שמתחדש, ארבע שיחות שאני מקליט כל שבוע בעזרת השם ובלי נדר. הטיפ היומי עצמו, המספר שלו הוא 055-9-700-700. 055-9-700-700. ככל שנחשף יותר אל הסוגיה הזו ונלמד אותה על ה... על כל מקורותיה ועל כל גווניה ונפנים אותה, וגם נחשף לתרגילים מעשיים שעוזרים לנו לשנן את הסוגיה הזו, כך נראה שהכוח הגדל והכוח הצומח שנמצא בנפש שלנו הולך ומשתדרג, וההשפעה שלנו על המציאות, על הנהגות של מעלה ועל הפסיכולוגיה הפנימית מתעצמת יותר ויותר. מאחל לכם יום מלא וגדוש באמונות מעצימות. תודה ולהתראות.
תודה רבה לאליהו שירי על דבריו המרתקים והמיוחדים למאזיני בקצב היום. ואם תרצו לשמוע עוד מגוון עצום של טיפים שיעזרו לכם להתגבר על הקשיים בחיי היום יום מפי אליהו שירי, אתם מוזמנים לחייג לקו האישי, הקו האישירי, 055-9-700-700, 055-9-700-700, בעלות שיחה סלולרית רגילה, לא גובים יותר. טוב, נגיד תודה עכשיו לצוות בכל חי, רועי קנטן בג'י רוט רדיו בניו יורק, דוד לוין רדיו שלום קנדה, רוברט לוי חיפה עם יואנסבורג, קטי קלר ערוץ 2000 לוויין, יריב חזן רדיו ישראל אחד אונליין, בני מיימון שלגרנט לוי כתובול, ישראל שלמה הוא האורך והמפיק של התוכנית הזו, אני אלעד שבר וכולנו, נהיה כאן אם ירצה השם ובלי נדר, מחר באותו מקום באותה שעה, עם עוד מהדורת ימי בין המצרים של בקצב היום, שיהיה לכם יום נפלא, להתראות.